וישמע יתרו, חותן מדיין, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים, משה וישראל עבדו, הוציא השם את ישראל מארץ מצרים. אז יתרו זכה, מה זכה יתרו? שהוא חמיו חותנו של משה רבנו. צריך לדעת שהכל זה מת השם יתברך. הרי כבר כתב רבנו חיים ויטל, שני 400 שנה, יותר מ-400 שנה, שאנחנו כולנו מגולגלים, ובאנו לתקן הגלגולים הקודמים. לכן אל תאמינו מה שאומרים לכם, שיקח בת זוג אישה משורש נשמתו, זה... אפילו השורש של המשמיש אין שם, שורש נשמתו. קשקשים, כי מגולגלים, אין, באים לתקן, באים לחפר, באים לשלם. אם על חלילה עוונות שעשה האדם, צריך לחפר עליהם, אם שחיסר קיים לקיום מצווה. דוגמה, וזה דבר הכי מצוי היום, צערנו, אפילו אצלנו, שומרי המצוות, מצוי מאוד. אבא מבקש משהו, והבן לא מבצע, עבר על כיבוד אביהם. אמא שלו מבקשת איזה דבר, יש דברים שהוא לא חייב לשמוע. מה שנוגע לעבודת השם, תפילה ולתורה, אבל שאר דברים חייב לקיים. אם אבא מבקש איזה דבר או איזה שירות או אמא, חייב לקיים. לא קיים, יבוא בגלגול. לכן האדם צריך לשים לב הרבה מאוד. אני אספר לכם מה עשה על מור אבי עליו השלום. הוא, כשהיה פה בארץ, אני הייתי עוד ילד קטן, ראיתי אותו שהוא מאוד מתעניין איפה יש חמורה. הוא התחיל בכל הסיפור הזה של פדיון פתח חמור, שאתם רואים היום כל פעם עושים איזה רעש. הוא התחיל בזה, אבל היה לו סיבה. הם אין להם סיבה, אני לא יודע מה הסיבה שלהם. אז הוא, עליו השלום, התחיל להתעניין. פעם אחת נסע לבאר שבע, לחפש שם אצל הבדואים. אז היו הרבה בדואים. כל יום חמישי היום, יום השוק שם. אז נסע לשם. פעם השיג חמורה באיזה מקום, הפעם כפר קנה. כל פעם במקום אחר. בצפון, הוא חרש את כל הצפון, תוך כפרים ערבים. פעם רימו אותו, פעם קנה חמורה וגידל אותה שם, שילם כסף לערבי שיגדל אותה, בינתיים נגנבה, הוא גנב אותה בעל הבית עצמו, לא חשוב. פעם שלישית, באו חמורים באמצע הלילה, והשתוללו עליה, והמיתו אותה מסכנה, מתה. והמשטרה לא פתחה תיק על אונס, מה לעשות? אחרי זה, פעם רביעית, ילדה נקבה. הוא כמעט התייאש. ואני יודע, זה היה קרוב בביטול תורה. הוא נוסע, הולך, פעם, כסף. אז אמר לי, מה הסיבה? תמאו, תראו מה זה. אמר לי שכשהוא היה בחור בעיר בגדד, רבו היה רבי יהודה פתיה. ואמר לו יום אחד, יש לי אח גר, למי? לחכם מדפתה היה אח גר בכפר בעקובה. גינם שם, אז ליד בגדד. וצריך לנסוע לשם, ויש לו שם עדר של חמורים. שתי אתונות ילדו בחורות. ושלחו לי להודיע, בוא אני ואתה ניסע לשם, אני אקיים מצווה אחת של פטר חמור, פדיון, ואתה תקיים את המצווה השנייה. אבי היה כמה שהוא רבו וזה, אבל הוא היה איתן בדעתו. אמר לו, לא נראה לי. אני אבטל תורה יומיים, מסע עד בעקובה, יום הלוך, צריך ללון שם, ולמחרת לחזור לכאן, יומיים אני לא אלמד תורה, ולא יודע איפה נתפלל, איך יהיה עם תפילין, איך יהיה עם תפילה בנץ, יש שם תפילה בנץ, אבל איך תדע מה, והכל בלגן אחד גדול, ואני אעזוב את העסק ואת הכל. לא, אני מוותר על זה. טוב, אז נסע, רבו נסע. מה היה שם עם החמורו, אני לא יודע, אבל אז הוא, אחרי הזמן, בונן מה שכתוב בספר שער הגלגולים, כתוב שם דבר חמור מאוד. שם כתב רבנו הארי, שישה קבוצות של מגולגלים יש. אני אזכיר כמה מהם, לא את כולם, אבל כמה מהם ששנדע. יש מצוות שהן תדיריות, כלומר, אני חייב כל יום להתפלל שחרית, מנחה, ערבית, קריאת שמה של בוקר, של ערב, שוכבך, קריאת שמה של בוקר וקומך, הנחת תפילין, שמירת שבת, אלה נקראים מצוות תדיריות. אם עבר על אחד מהם, יבוא בגלגול. ולא מובטח לו שלא יחטא, כי הוא עשה עוון. אחר כך, יש מצווה שנייה שהיא לא תדירית, אלא שהיא באה מזמן לזמן. כלומר, אם יש לך שדה וזרעת אותה, אתה חייב בלקט, שיחה, פאה, אתה חייב בתרומות, מעשרות, חלה, טבל, דמי, אתה חייב בשביעית, בארץ ישראל, אני לא מדבר על חוץ לארץ. וכן, אורלה, ואחרי זה פרת הקרם וכו', בלי סוף, יש הלכות שהם, אז זה רק מי שיש לו שדה. אני אין לי שדה, לא חייב בהם. מי שיש לו שדה הוא באמת בבעיה, צריך להתקיים אותה. וכן, מצוות פדיון הבן, אם אשתו לא ילדה זכר, ילדה נקבה בהתחלה, לא חייב מצוות פדיון הבן, מה אתה רוצה ממנו? וכן, מצוות גירושין באישה, גרש את אשתו, ומקיים מצוות עשה מהתורה, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה. כי מצא בה ערב הדבר, לא מצא בה ערב הדבר, מה סתם מותר לגרש את אשתו, יבוא אחד שוטה, ישמע את זה מחר בבוקר, אלך בית הדין, יגיד, אני רוצה לגרש את אשתו. לכתוב לגט, על מה ולמה? אדרבה עובר, הכתוב אומר, אל תחרוש על רעך הרעה, והוא יושב לבטח איתך. זה הגמרא אמרה, מי שמתכנן פתאום יום אחד, החליט להחליף את אשתו. מה זה, גרביים אתה מחליף, חולצות, מה זה הדבר הזה? אז זה מצווה. מצוות ייבום. אם לא בא לידו המצווה הזאת, הוא לא חייב. וכן על זה הדרך, יש הרבה דוגמאות כאלה בלי סוף. גם בפדיון הבן, אם אשתו כהנת או לוויה, פטור. או הוא מצידו כהן או לוי, פטור. צריך שיהיו שניהם ישראלים, שזה יהיה הריון ראשון ולידה ראשונה. טוב. אז זה קבוצה שנייה. יש קבוצה שלישית שמצוות שאם כמו צדקה, כמו הכנסת אורחים ועוד, אני יודע. אחר כך יש מצווה שהיא באה, לפני שבאה לידו אני אזכיר עוד שני דברים חשובים. מצוות לימוד תורה, כותב רבנו הארי בפירוש שם בשער הגלגולים, הקדמה תת זן, כותב שחייב אדם ללמוד תורה עד מקום ששכלו, יד שכלו מגעת. וארבעה חלקים, פשט, רמז, דרש, סוד. הסוד, כתב הרב חידה, אנחנו יוצאים ידי חובה, מהאזור שלומדים בחוק לישראל כל יום, אני יוצא ידי חובה. וגם אם אני לא מבין, כותב הרב חידה בפירוש, הנשמה של האדם, מבינה. ככה. אז זה ארבע החלקים של התורה. זה מצווה פרטית על כל יהודי מישראל. אין יהודי מישראל שפטור מלמוד תורה. ובהם נהגה יומם ולילה. בדעבד, כך כתב רבי שמעון בר יוחאי, יוצא ידי חובה ואמירת שמע ישראל בלילה ובבוקר. זה דעבד, כגון שהוא חתן או חלילה וחס. לא עליכם, אסור ללמוד תורה בגלל מקרה שקרה במשפחה, לא עליכם. אבל ביום יום חייב לקבוע זמן לתורה כל יום, חצי שעה ביום, חצי שעה בלילה. אחר כך יש מצווה תדירית על כל אחד מישראל, זה רק לזכרים, לא לנקבות, והיא מצוות פריה ורביה. שחייב כל אדם מישראל שיהיה לו לפחות בן אחד ובת אחת. בואי למה קחת לו את המקום. How? How are you? Is this this Zazoken, this איראן, אחר כך יבוא השגריר האיראני. זה המקום שלו. אין פה עוד כיסא? שם? טוב. טוב. טוב, אני את שלי עשיתי. אז בקיצור, ואחר כך יש, כותב רבנו חיים ויטל בשם רבנו הארי, מצווה שבאה ליד האדם, ולא קיים אותה, אז ביטל מצוות עשה מהתורה, יבוא בגלגול. ואז שהוא יבוא בגלגול, לא מובטח לו שלא יהיה חטא. יכול להיות שיבוא חטא על ידו. יש גם גלגול שהוא יבוא לצורך אחרים, זה עוד חלוקה, שש חלוקות אמרתי לכם. זה כמו רב שלימד תורה, ולא הספיק ללמד לכולם, ולא מספיק נתן מה שצריך, יבוא לצורך אחרים, להציל את הדור, למד אותם תורה, זה מבטחנו בשמיים שהוא לא יחטא. למה? הוא לא בא מצד עצמו, מצד עצמו הוא שלם, הוא בא בשביל אחרים, וכן אחרים. אז, מה, מה?
הרב היה מצד פירה ורביה.
כן. אז פריה ורביה צריך שיהיה לו בן, מה אני אעשה? זה עם האוזניה שיגע לי את השכל. צריך שיהיה לו בן ובת.
מה שהרב מזכיר עכשיו בן לבת זה בגשמיות, ברוכנות זה פריה ורביה גם בתורה?
לא. בן ובת, משוחן ארוך אבן העשר. תביא, תפתח, תראה בת, הלכות פריה ורביה. וגם הבן הזה שיוולד צריך שיהיה בן שיודע, יכול להוליד. והבת שיכולה ללדת, אבל אם הביא בת, לא עליכם עקרה, לא קיים. כי כל המצווה שיהיה המשך, כמו שאותו הביאו לעולם, הוא מביא לעולם, הוא מביא שניים. והאישה לא חייבת. מה, מה? אם? מה אני אעשה לו? שיתפלל שיהיה לו בת. מה, אני צריך לעזור כל דבר שבע פעמים? אמרתי לך, בן ובת. אז בקיצור, אם כן, איך שיהיה, חשש לזה, ולכן תרח הרבה על זה. אז עכשיו היום אני לא צריך, אתה לא צריך ללכת לחפש חמור וחמורה, וכן, ותעודת לידה, ואם היא בכורה, לא בכורה, מה זה העסק שלך? יש לך חמורים, יש לך חמורה, או מישהו הביא לך המורה ואומר, הנה, היא ילדה זכר, אז תקיים את המצווה. אין לך, לא צריך, את תקיים את המצווה. אחרי זה הדרך, לא חייב לחזר אחריהם. זה אם בא לידו, אבל שלא בא לידו, לא חייב. אז אם כן, ראינו מכאן שתרי"ג מצוות הם. עכשיו רבי חיים ויטל שואל, אתה גם שאלת את השאלה, חלק מהשאלה הזאת. מה נעשה אנחנו עכשיו? יש הרבה מצוות שהן לא קיימות. שאני לא באו לידי, איך אני אקיים אותם? ומישהו אחר כן מקיים, או כהן, הוא לא יכול לקיים פדיון הבן, כי הוא כהן. אז הוא אומר, רבי חיים ויטל, כתוב בפסוק, בקדושים, פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. מה פירוש? אומר, על ידי שאתה אוהב את השני, אני אוהב כל אחד מישראל, ולא רק את השני, כל אחד מישראל צריך לאהוב אותו. אז על ידי זה נהיה שם השם שלם. מה פירוש? אהבה יוצא גמטריה 13. אני אוהב אותו, והוא אוהב אותי. 13 ו-13 ואחד 26. גמטריה השם, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אז הוא אומר על ידי זה, שאתה אוהב כל אחד מישראל, ממילא... אתה מקיים את המצוות, כשהוא מקיים את המצווה, משל יש אבי הבן, שהוא הביא בן, ומל אותו, אהו מסכן, מה יעשה? אשתו לא הרע. ולא הביא בן. אז זו הברית מילה שהשני עושה ואני אוהב אותו, אני שותף איתו במצווה. וכן בכל המצוות שכל אחד מישראל עושה. ומאיפה יש לנו ראייה? אתה אומר להשם ייחוד. בכל השם ייחוד. הנה אנוכי בא להתפלל תפילת ערבית, אתה כן שורש ניצון כאן, בשם כל ישראל. בשם כל ישראל אתה אומר. גם אותם שלא קיימו ומקיימים את המצווה מכל סיבה שלא תהיה. אני מקיים כעת את המצווה בשביל כולם. עכשיו למשל, אנחנו מקיימים מצוות לימוד תורה, שנאמר לו ימור ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אז אנחנו לומדים תורה, לא בשביל עצמנו רק. לכן אני מאוד כואב לי שאומר, הרב, השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת, השיעור הזה מוקדש לרפואת, השיעור הזה מוקדש מה זה מוקדש? מוקדש לקדוש ברוך הוא, מוקדש של כל ישראל. אין דבר כזה שאני עושה חלקים חלקים מהמצוות, עושה מסחרה. מה זה מסחרה? מסחר. אני מוכר וקונה, אתה עולה לתורה, אתה אומר, אני מקדיש את העלייה הזאת לכבוד זה. אתה מניח תפילין, אני מקדיש את התפילין לעילוי נשמת, שמעת דבר כזה מהעולם? אז אותו דבר גם לימוד תורה. לימוד תורה בשביל כל ישראל. אז אנחנו אומרים לשם ייחוד פעם אחת ביום, כותב הרב חידה, שיחור ספרו מורה באצבע, הוא כותב שמה, יש לשם ייחוד אחד ארוך, יש שמה, לא ארוך, לשם ייחוד קצר, אבל הרשימה ארוכה. יש שמה איזה 18-20 מצוות עשה שאני מקיים אותו היום, אז הוא אומר שכל מצווה ומצווה שאני מקיים, אפילו אני קם מפני זקן, בא זקן, אני עומד בפניו, קיימתי מצוות עשה. אני מכוון של מצווה וגם בשביל כל ישראל. אני אומר, אני מקדיש את קימת הזקן לעילוי נשמת, איפה נשמע דבר כזה? הוא מברך שהכל, אומר לעילוי נשמת, יש כאלה, באים לנחם, הוא אומר, מה שמו? והוא אומר לעילוי נשמת, והוא אוכל איזו עוגיה עם דובדבן, והמת מבסוט על הכיף כיף. תפסיקו, זה סתם. זה אמרו ברכות, בשביל שאולי הנפטר, הוא לא ברך פעם, או לפעמים ברך ברכה שבורה, מרוסקת, חסרת מילים, אז אנחנו מחפרים עליו. אבל לא שאני אוכל לעילוי נשמתו, עושים סעודה. לא יצא את החובה, אומר לי. אומר, לא היה גם דגים וגם עוף. הביאו רק עופות. אז זה נקרא סעודת מצווה, הוא שואל אותי, טוב, איזה מצווה שחבר? איפה זה כתוב? לא בשולחן ערוך ולא בזה. אז בקיצור, במצוות אנחנו צריכים ללמוד, לדעת לעשות אותם לשם שמיים. נטו. נטו לשם שמיים. יש ויכוח גדול בפוסקים לגבי שכר וזבולון. למשל, בא עשיר ואומר לאיזה חכם, הוא רואה שהחכם אין לו פרנסה. אומר לו, אני אתן לך כסף, ואני חצי התורה שלי. אתה תלמד במקומי. קודם כל, זה לא מועיל שהוא ילמד במקומו. מועיל, אם הוא לומד כל יום קצת חצי שעה, אבל הוא לא לומד כל היום. אז הוא רוצה שיהיה לו שותפות. זה כן מועיל. אבל לא שהוא יחשוב, אני סידרתי את הכל, תראו, סיפרתי לכם כמה פעמים, עליו השלום היה בא הרב, עליו השלום, גאון הגאונים, רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך, זה הפירוש על הרמב״ם, אחד הפירושים החזקים, כמו שיש לנו מגיד משנה, כסף משנה, הוא כתב משנה למלך. רבי יהודה רוזניס היה לפני 300 שנה, ביותר אפילו, כמעט 350-400, בטורקיה. והוא היה שר בממשלה הטורקית לענייני אפסנאות. הוא היה צריך לספק לכל הצבא תחמושת, מזון, ביגוד, כל מה שצבא צריך, בקיצור, ציוד. הוא היה אחראי על זה, היה מקבל סכום שנתי מהממשלה, והוא היה יודע לקנות ואיך לסדר את העניינים, ההפרשים היה שלו. מזה היה מתפרנס. והיה גאון אדיר, והיה צריך ללבוש מדים צבאיים, כובע וסמלים, ופה יש לו זה, ואפילו בשבת, היה צריך ללכת לפעמים למלך, לשבת איתו, אז היה, והוא היה גאון גדול, בזמנו בא הרב משה הגיז, אז זה כמעט קרוב ל-400 שנה. הרב משה הגיז היה תושב ירושלים, וגאון גדול מאוד, היה בקיא בכל התורה. שלחו אותו שאסוף כסף בשביל החזקת תושבי העיר. אז לא היה כל אלה נילי ועלייה ראשונה, עלייה שנייה, שעבור שקרנים, רמאים, גזלנים, באו גזלו את הארץ מאיתנו. היה רק ספרדים פה, והם שלטו פה. מזמן הרמב"ן, 750 שנה, שהיה פה יישוב ספרדי טהור, פה בארץ. הרמב"ן בא, רבי משה בר נחמני, והוא הקים את בית הכנסת הראשון, זה שבעיר העתיקה, וכנסת רמב"ן, זה שלו, ליד חורבת רבי יהודה החסיד. אחר כך באו איזו קבוצה של אשכנזים, והטורקים לא הכירו בהם. הטורקים אמרו, אלה חס ושלום, חס ושלום, נוצרים. אז בסוף הקונסולים של צרפת ושל בריטניה השתדלו בשבילם. אז הם הסכימו בתנאי שהם ילבשו בגדים של ספרדים. לכן תראו אותם עד היום במאה שערים, קוראים להם זברות. יש להם חלוק בסים. זה הבגד שלנו, של הספרדים. עכשיו אנחנו לקחנו את שלהם, הם לקחו את שלנו. עשינו החלפות. אז בקיצור הדברים, הוא הרב משה הגיז נסע והגיע לטורקיה. איפה? בקושטה. מה זה קושטה? קונסטנטין. שהוא הדה קונסטנטין, אסטנבול, רבי תור בית אבו. מה שמו וזכרו, נכשל מכה אחרי מכה הוא מקבל. עכשיו הוא נלחם עם הקורדים בסוריה. שילחם, סופו, תראו איזה מפלה, תבוא לו יום אחד. מה אתה דואג? איזה מפלה תבוא לו, חכה, חכה, חכה. לא היה אחד שנלחם עם ישראל שלא נפל בסוף. תשאל את קשי, הוא כתב את כל הזה, ספר הזיכרונות שלהם. כן. היה גמל עבד אל-נאסר, נשא שיבי, היה אז אחמד שוקרי, אתה זוכר אותו, קשי? היה נועם באום, מחשמו, פלסטיני, מחיפה הוא היה. היו צוחקים כולם, היה מצחיק את כולם, שוגע. בסוף הלך לאבדון. וכן אז היו, ערפת, והשני והחברים שלו, ואיפה רנטיסי? ואז, איך קראו לו? ראש החמאס, איך קראו לו? אסמו יסין. עכשיו שורפים אותו בגינם. וכולם, גם חומני שם איתם, ביחד. זה אותו מדור, כולם נמצאים שם. אז בקיצור, זהו. אז איך, מה אמרנו? הגיע רבי משה הגיז שם, לטורקיה. ואמרו בשבת, נקרא דרשה של רב ירושלים, יקרא חלוקה דרבנן. כלומר, הגלימה של הרב. ככה אומרים, חלוקה דרבנן. כולם באו לדרשה, אלפי אנשים. ואיזה קול היה לו, שמע, בחוצות. ודרש. באמצע הדרשה נכנס אחד, איזה גבוה, יפה תואר, גבר בן 30, עם איזה מדים לבנים, ופה פסים של זהב, וכאן, ופה יש לו דרגות, בוא נע לפורים, אני יש לי רעיון בשבילך, בסדר? יש מדים, יש חנויות מוכרים מדים כאלה, אפשר לקנות מפלסטיק, זה עולה כמה, 99 שקל, 90 אגורות. אז בקיצור, הוא היה לבוש מדים, וזה נכנס אליו, נבהלו, לא מכירים אותו, כי הוא היה מתפלל בשכונה אחרת בעיר, עיר ענקית. אז ובאמצע הדרשה הוא שאל את הרב שאלה, ענה לו. שאל אחר כך, עוד רבע שעה, חצי שעה, בדברי הרמב״ם, שאל אותו, ענה לו. הקשה עליו פעם שלישית, אמר לו, מחילה, אני לא יכול כאן להטריח את כל הציבור, אחרי השיעור, שאני אגמור, נשק. ישב איתו. מי זה היה? רבי יהודה רוזניס. ואז הוא שאל אותו, מה כבודו עושה? אמר לו, אני במלכות. עכשיו יצאתי מהמלך הטורקי, ובאתי, שמעתי שיש שיעור, באתי לשמוע את הרב. ואני שמח מאוד. בקיצור, דיבר איתו, אמר לו, מה כבודו עושה? אמר, תבוא אליי הביתה. בא אליו הביתה. מה ראה? יש לו בית ארמון. ויש לו שם אגף מיוחד, שלושה רבנים יושבים שם כל השבוע. רק בשבת הולכים לבית. ואלה הרבנים הישבים לומדים תורה, פוסקים הלכות, וכל מה שאתה רוצה, עוסקים בתורה. והוא תפס אותם בגלל שכל יום, שעתיים ביום, הוא נמצא אצל המלך, מתעסק בעיני המלכות. ויש לו עוזרים, בלי סוף, שהם מבצעים את כל הפעולות. הוא רק נותן להם הוראות כל יום, ולמחרת בודק שהכל נעשה כשורה, נותן להם הוראות ליום הבא. וכן אז זה הדרך, ומתייעץ עם המלך, קבל ממנו רשות, ועושה כל מה שצריך לעשות. אז ככה היה, היה איתו. כל הזמן היה העסק ככה עבד. אבל הוא דאג, בגלל ששעתיים ביממה, הוא לא לומד תורה, אמר, מה יהיה איתי בעולם האמת? פחד. אז הלך, החזיק שלושה רבנים אצלו בבית, אמר, אתם תלמדו תורה, שיהיה לי חלק בתורה שלכם. אז ככה היו עובדים. זה הסדר שאדם צריך שיהיה לו בחיים. אנחנו באנו פה לקיים מצוות, אבל זה יועיל שהוא יגיד מישהו אחר, אני יודע מה, הוא מקדיש את השיעור בשביל זה, או אומר אחרי מותו, כמו שכתבו הפוסקים, בואו, מה שיש ים של פוסקים על זה. אברבנאל עצמו כותב, שהוא ראה דבר מבהיל. הרבה אנשים שאל אותם, מה אתם עושים? למה לא מנחים תפילין? אמרו לו, לא, אין לנו זמן. והוא שאל אותו, למה אתה לא שומר שבת? הוא אומר, אני עסוק, אני צריך פרנסה. והוא כל אחד. ומה אמר לו? אז מה אתה עושה? אברבנאל כותב. אומר, הם כתבו בצוואה לילדים שלו, שכשהוא ימות, יעטפו אותו בתלית, ישימו לו תפילין, ויקברו אותו עם התפילין. והוא יבוא לעולם האמת עם תפילין, אומר זה משוגע. במתים חופשי, שאדם מת נהיה פטור מהמצוות. מה הוא חושב שאחרי, וזה לועג לרש, אסור. אז הוא מתקיף אותם שם. אומר לבנים שלא שאתם תתנו צדקה. יופי, הבן שנותן צדקה זה הוא נותן צדקה. למה? אוטומט תדעו לפי ההלכה. איך שהאדם לא הולכים עזב את העולם באותה שנייה. כל הרכוש שלו עבר אוטומט לבנים. זה לא שלו. אפילו שזה כסף שהוא עמל, הוא בנה, הוא עשה. הכל, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. לכן צריך שאדם ייתן בחייו צדקה. יכול לעשות עוד דבר. זה גם מובא בפוסקים. למשל, הוא נותן צדקה, ואחר כך הוא רוצה שיתנו, למשל, בשעת הלוויה שלו, כי כתוב עליך לפניך צדקך, וכן במלות השבעה, וכן במלות השלושים, וכן במלות 12 חודש. אז הוא לוקח כסף, מייחד אותו, והוא אומר, זה הכסף בשביל להלכם הלוויה, זה הכסף בשביל מלות השבעה, זה בשביל השלושים, וישים את זה בקופה, וירשום. אז זה באמת שלו, כי הוא יפריש את זה מחייו. אבל שהוא יגיד שהבנים יתנו אחר כך, כשעוד רכוש שבכלל לא מומש, לא הגיע לידו, מה ייתן ומה יועיל? כן, צריך האדם לשים לב, כל מה שאדם פה בחיים יכול לעשות מצוות, יעשה. ככה אמר שלמה המלך בקהלת, ולא הבינו אותו חכמי ישראל בהתחלה. ככה גמרא אומר בסנהדרין, כל אשר בכוחך לעשות, כל אשר יש בכוחך לעשות, עשה. כי אין חשבון בשאול אשר הוא הולך שמה. אז נבלו, ראו את זה. מה זה כל אשר בכוחך עשה? מה שיבוא לו יעשה? לא, כוונה מצוות שאתה יכול פה בחיים לעשות, תעשה רגע קודם, למה שמה כבר אי אפשר לעשות. עכשיו, אז זה איך שיהיה ככה. עכשיו, עוד דבר צריך לדעת, שלא הולך תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. היום יש מגמה, זה לא רק היום. זה היה דורי דורות, כבר בזמן הקראים, בזמן צדוק וביתוס, שכפרו בדברי חכמים. ומרן בשולחן ערוך כתב, גם בהלכות עדות, גם בהלכות שחיטה, שזה באור הדעה, שזה בחושן משפט, שזה גם באבן העזר, וגם באור החיים. ארבע חלקי שולחן ערוך. מרן חוזר על ההלכה הזאת, שמי שכופר, מי שלא מאמין, אפילו במילה אחת בתורה, חס ושלום. הוא אומר, זה משה רבנו כתב מדעתו. או, בדברי החכמים, הוא לא מאמין, זה כופר ולא יקום בתחיית המתים, ואין לו חלק לעולם הבא. לכן צריך להיזהר מאוד. שכאלה אומר, טוב, יש פירוש כזה, ויש פרשים אחרים. הוא מפרש גם ככה. והם נהיו פתאום, האדמורים שלנו, וכו'. כל אחד בתחום שלו נהיה לי איזה אישיות. זה לא ככה. צריך להיזהר שאדם יקנע לדברי חכמים. דוגמה, יש שאלה שהיא עולה מדי פעם על הפרק, ולצערנו בתקופה הזאת היא קיימת בצורה מאוד מאוד חריפה. גיוס בנות לצבא. תדעו, זה מכה גזרה קשה מאוד מאוד מאוד. אני דיברתי על זה השבוע, עשו מזה אמנם קצת רעש בתקשורת, אין דבר, יבושם להם, אני לא זה. רק הם שכחו להגיד קדיש אחרי זה. יש היום, זה לא היום, זה כבר שנתיים, מתחילים להקשות. החוק אומר שכל בת שהיא מצהירה בפני דיין או בפני עורך דין או שופט, שהיא שומרת מצוות, אז אוטומט היא פטורה משירות צבאי. כי שירות צבאי, כל החכמים לפני 60 שנה ויותר, פסקו שזה יהרג ואל יעבור. למה? השם מרחם. מי שהיה בצבא יודע, לא באתי לקטרג חס ושלום. יש הרבה צדיקים בצבא, אבל כנגד זה יש שם נורא והיום. פעם שאלו אותי, למה אתה נגד? אמרתי להם, סליחה, אני מוכן היום, זה לא עכשיו שאני כבר קצת יותר זה, שהייתי עוד בכוחותיי, אני מוכן לך להתגייס, בתנאי, תנו לי ככה, שאני אוכל להתפלל 3 תפילות ביום, ושלא ישמע ניבולי פה, ושלא יהיה תערובת אנשים ונשים. יש בצבא חיילות, כמו שיש נהגות בכביש, וכמו שיש, אתה פוגש נשים בשוק, אבל בצורה צנועה, בצורה שיש מידור, אבל לא תערובת כזו, בצורה מכוערת וכולי, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור על זה. אז צריך, עכשיו מה הם עשו, הרשעים האלה? כל הבנות שבאו מבתים שהם לא שומרי מצוות, יש הרבה כאלה היום, בנות שחזרו בתשובה. מזמינים אותם לשם, לצבא, איפה בתל השומר, בבסיס, ושם מתחילים לתחקר אותם. מה השיר של יום? איזה מזמור אומרים היום? את מתפללת 3 תפילות? תגיד לי איפה כתוב שאישה צריכה להתפלל 3 תפילות ביום? מה זה קשור לשמירת מצוות? אומרת, הוא ישאל אותה אם מניחה תפילין, ומה יש בתפילין, איזה פרשיות ישאל אותה. מה זה קשור אליה? יש דברים שנשים עושות, יש דברים שלא עושות. תבדוק אותה אם היא צנועה, אם היא קשרה, אם היא שומרת שבת. דברים בסיסיים שאישה רגילה צריכה לעשות, זו פתורה. ומה אתה מכניס אותה, מערבב אותה? חוקרים, הייתה בת אחת, למדה באיזה סמינר בירושלים, אני מכיר כי הבת שלי שמה מלמדת, ו3 ימים איזה חקירות ודרישות, מה לא שאלו אותה, שאלות מהפסוקים שתאמין לי, בחור ישיבה או תלמיד חכם היום, לא יכול לענות לך. מתחת האדמה בשביל להכשיל. והכל בגלל שאבא שלו לא שומר שבת, אז מה היא אשמה? היא שומרת והיא צנועה, היא הולכת בצניעות, מה אתם רוצים ממנה? אז עכשיו בא אחד, שותה. וזה תדעו, היה הרבי עזרא עטייה עליו השלום, ראש הישיבה. זכותו תגן עלינו. ומה שהוא עשה, אי אפשר לתאר. אני זוכר אותו בסוף ימיו. אבל הוא לימד תורה את מי לא. מרן חכם עובדיה למד אצלו. מרן רבי יהודה צדקה למד אצלו. הרב בן ציון אבא שאול למד אצלו. היה הרב שלום לופס של עכו למד אצלו. כל רבני הארץ שנפטרו. כולל הרב יעקב קצין שהיה הרב של ארצות הברית של ניו יורק. הוא למד אצלו. כולם למדו אצלו תורה. היה גאון אדיר. עצום, ענק. הוא הרביץ תורה בישראל, עליו השלום. אז הרבה תורה, עשה בלי סוף. לא זוכר מה באתי להגיד עליו. מה? לא יודע, אז בקיצור, עכשיו בוא ניכנס לסוגיה אחרת, לא יודע למה הזכרתי אותו בשביל איזה משהו, ברח לי מהראש. אז עכשיו בואו נגיד לכם, בא אחד, אומר לי, רגע, כתוב בגמרא, יש גמרא כזאת, מסכת סוטה, שהגמרא שמה אומרת שהיו יוצאים לצבא, היה מכריז, כמו שכתוב בתורה, מהאיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, פנמות המלחמה ואיש אחר וכו'. מהאיש אשר הרס אישה, מהאיש אשר בנה בית, נטע כרם. אז זה בקיצור, אחרי זה, פקידות שרי צבאות בראשם. אומרת הגמרא, במה דברים אמורים במלחמת הרשות. אבל מלחמת מצווה, יוצא חתן מחדרו וקלה מחופתה. זה לשון הגמרא, לא כתוב מה. חתן יוצא מחדרו. פשט, חתן יוצא להילחם. זאת אומרת, החתן יוצא להילחם. עכשיו, צריך להיזהר. אי אפשר ללמוד תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, מה שהגמרא אומרת. הגמרא מפרשת, אז צריך לראות. מה, אז יקשו? מה קלה מחופתה? קלה יוצאת למלחמה? כמה סוגיות... בקידושין, ביבמות, במציאה, איפה לא. בקידושין כתוב דרכו של איש לכבוש. הרי עכשיו דיברנו על מצוות פריה ורבייה. אז כתוב, מלאו את הארץ וכבשוה. מי זה הבן? דרכו של איש לכבוש, ואין דרכה של אישה לכבוש. וכן, בגמרא כתוב, לא יקל גבר, וזה מביא יונתן בן עוזיאל, לא יקל גבר על אישה, שאישה לא תיקח כלי נשק ו... תילחם בו. ואפילו יעל, קראנו שבוע שעבר בהפטרה של פרשת בשלח, ידע לא יתה תשלחנה, ומינה לאלמות עמלים. ועלמה סיסרה, מחכה ראשו, וחלצה, וחלפה רכתו, היא לקחה פטיש, והזמל, ודפקה לו בראש. כבר שואלת, לא היה לה חרב ביד או סכין, לשחוט, לו, לשחוט אותו, אמנם היה לו צוואר צוואר, זה לא פשוט לחתוך ראש של כלב כזה. מה שמו וזכרו. פרט סיסרה, כמרה אומרת, היה בן 30 שנה שירגה אותו יעל. ואם מה עשתה? הוא ביקש מים, מים שאל, חלב נתנה. והיא גם ניסתה לראות אם הוא ישן או לא. היא דיברה איתו, אומר המדרש, והוא לא ענה. אז היא הבינה שהוא כבר נרדם, ואז לקחה את ה... פטיש, עם הזה, שברה לו את הראש. אמנם לפי הקבלה זה שאלה אחרת. מה היה לפי הקבלה? לפי הקבלה היא ראתה ברוח הקודש, יעל, שנשמעת רבי עקיבא בן יוסף נמצאת בראש שלו במוח, ובגלל זה יש לו כוח לבוא להילחם איתנו. אין, כל גוי שנלחם איתנו, יש איזו נשמה קדושה נמצאת בתוכו. כמו המן הרשע, הייתה לו נשמעת רבי שמואל בר שילת. וכן סנחריב, מי היה אצלו? היה נשמת שמעיה ואבטליון שיצאו ממנו. וכן, אז זה הדרך. אז בסיסרה היה נשמת רבי עקיבא. והיא כיוונה על ידי הבום שעשתה לו בראש להוציא את נשמת רבי עקיבא משם. אומר נתן בן עוזיאל, תפתחו שם בספר שופטים על ההפטרה, הוא כותב שהאל הייתה צדקת והיא לא רצתה לקחת, משום שכתוב בתורה לא יקלי גבר על אישה, אז היא לא רצתה לקחת ביד שלה איזה כלי מלחמה, שזה נשק של יהוד, של גבר, אז היא לקחה את היתד. יתד זה כמו איזה מסמר גדול, לא שפיצי, איזה הוואן. הוואן זה של הבוחרים, עזוב אותי עכשיו. יש שם איזה שפיץ, זה כבד, שוקל כמה קילו, ויש לו איזה זה, שמה לו את זה על הראש, ותחו על הרסו. וריסקה לו את המוח אף לכל הכיוונים. באמת, במקום. הרגה אותו. אז הנה, ראינו שאסור. וכן, זה הדרך. הרי זה בהבמות גם כתוב שהאיש מצווה על איש פריה ורבייה, ואישה לא מצווה על פריה ורבייה. וכן, זה הדרך. איש דרכו להילחם, ואישה אין דרכה להילחם. וכמה סוגיות בגמרא יש לנו. אז עכשיו איך נתרץ את הסוגיה הזאת שאומרת וקלה מחופתה? כי גם הרמב״ם מביא את זה בהלכה. התירוץ הוא פשוט, הרדב"ז כותב שקלה מחופתה להניח בעורף לחם ומים וכל מיני מזון להכין בשביל החיילים. כך כותב הרדב"ז. גם הרש"ש שם על הסוגיה בגמרא כותב אותו דבר. אבל יש לנו עוד אחרים, כמו הרב עמק שאלה ועוד אחרים, הנציב עליו השלום. מי זה הנציב? נציב ראשי תיבות, הוא היה חותם, נפתלי צבי יהודה ברלין, עליו השלום, גאון גדול היה, חריף, חריף, חריף מאוד. הוא חי לפני 100-150 שנה. אז הוא בנו, זה הוא קורא לעצמו בר אילן, לא ברלין, זה אוניברסיטה על שמו, היה רב, אבל עליו השלום, חבל, הלך הוציא תואר דוקטור, מאיר בר אילן, התלמיד חכם היה, אבל מה נעשה, בעוונות הרבים, אם היינו זוכים, היה נהיה תלמיד חכם, ככה. אז בקיצור, אז הוא כותב, שלא, קלה מחופתה, הכוונה היא יוצאת מהחופה, משחרר את החתן, אומרת לו, לך לקרב. אבל לא שהיא יוצאת לקרב. אז הנה, יכול אדם לטעות, לחשוב, ועוד, רגע, מדובר במלחמת מצווה, מה זה מלחמת מצווה? שתחת הגמרא מסכת ברכות, איך היו יוצאים למלחמה אז? לא יושב הקבינט, או אני יודע מה, ומחליט, מי? היו באים להתעץ עם דוד המלך, והוא הולך, שולח אותם לשאול את הכהן הגדול באורים ותומים, והם היו הולכים לשאול את הסנהדרין, אחר כך יש הצבעה בסנהדרין, ומי יושבים בסנהדרין? גדולי ישראל, איזה זקנים, 70 זקנים, כמו מרדכי היהודי, חגי, זכריה ומלאכי, אלה היו 70 זקנים, שואלים אותם, והם דנים ויודעים, מבינים, הכל, תגיד מאיפה הם יודעים? 70 שפות יודעים. הנה מרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן וטרש, עוד 30 יום, היורצייט של המן. אנחנו בפרס בפורים. הולכים שמה. כן, אל תדאג. אז יש כבר מטוסים מוכנים, הכל מוכן. אז הולך זה, ולא צריך אוזני המן. אנחנו אוכלים סמבוסק. עם אוכל בוחרי, הוא יביא אוכל בוחרי. הקיצור, אז איפה היינו? אז היו הסנהדרין, ואז יוצא מלחמת מצווה, אומרים לצאת. ככה הגמרא מספרת במסכת ברכות, שבאים לדוד, אומרים לו, מה נעשה? אין זה, אומר, התפרנסו זה מזה. אומרים לו, אמר להם, אין הבור מתמלא מחולייתו. צריך, פשטו ידיכם בגדוד. לכו למואב, תכבשו שם. לכו לזה, תקחו בהם. אבל רגע, איך יוצאים מלחמה? עכשיו, מי היה יוצא למלחמה? כולם צדיקים. היו נבדקים אחד אחד, שאין בו אבון, אפילו הרהור עבירה לא היה. סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, עבירה היא בידו, וחוזר בה מעורכי המלחמה. ועוד, וכי במלחמה של דוד היה נשים שם, היה תערובת, היה חיילות, היה קצינות, היה זה בושה וחרפה. אז אתם באים להגיד לי, למה בנות לא, זה אוי ואבוי. מי מוכן לכן זה? אדם צריך לשים לב. בלי תורה שבעל פה, לא יכול לזוז כהוא זה. אסור לזוז מהתורה, אפילו כמלוא נימה. זה התורה הקדושה שלנו, ניתנה לנו בהר סיני. וגם דרבנן. ואיפה ראינו דרבנן? הנה בפרשה שלנו, אנחנו נקרא את עשרת הדיברות. ובעשרת הדיברות, אם נמנה את המילים, מאנוכי, אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. וכן לא אלוהיך אלוהים אחרים על פניי. עכשיו יש גם, אגב, אני אעצור רגע להסביר דבר אחד. יש לנו הרי טעם עליון וטעם תחתון. תדעו שיש מנהגים שונים, ולכן לא לעשות מלחמות. יש, המרוקאים נוהגים כמו האשכנזים, שהם קוראים את זה רגיל, כמו שכתוב בפסוק. איך? אנוכי, אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זהו. אחר כך, לא יהיה לך אלוהים חיים על פניי, אבל אנחנו ספרדים לא כך. אנחנו קוראים את הכל כפסוק אחד. לא יהיה לך אלוהים החיים על פניי, לא יתעשי לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחה ואליהם ולא תעובדם כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עבון אבות על בנים ועל שלשים ברבים שונאי ועושה חסד אלפים לאוהביי שומרי מצוותיי. למה? מפני שזה דיברה אחת. כל דיברה כפסוק אחד. לכן תראו גם, בלא תרצח לא תנאף, זה הכל פסוק אחד, לא תרצח לא תנאף לא תנאף, אנחנו לא עושים ככה. אנחנו קוראים, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תעלה ורחה, אתשקר. כל דיברה יש לה פסוק שלה, אפילו שבפסוקים זה לא כך. אז האשכנזים לא נוהגים כך. מתי הם עושים טעם עליון? רק ביום השבועות. ביום חג השבועות, שהוא יום מתן תורה, הם קוראים, אז זה מנהגים שונים. אבל אנחנו אסור לנו לשנות מנהגנו. זה מנהג אבותינו בידינו, אנחנו קוראים בטעם העליון. יש את זה בסוף החומש, מי שרוצה שמע, יש טעם עליון של הקריאה. אותו הדבר פרשת והתחנן, גם כן, טעם עליון. עכשיו, מה רציתי לומר? אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. תספור את המילים, תראה בדיוק מאנוכי עד לא תחמוד בית רעיך, עד המילים בכל אשר לרעיך, אתה סופר 172 מילים, עקב. ואם תספור את האותיות, כמו אנוכי, א', נ', ח', י', השם י', כ', ו', אשר אלוהיך א' ל' כ' י' ח' אשר הוצאתיך וכן על זה הדרך, אתה תספור את האותיות, תקבל 620 כמניין כתר, כתר אותיות. כך כותב גם רב סעדיה הגאון. עכשיו מה? למה כתר? רגע, יש לנו תרי"ג מצוות. הרי מה? רב סעדיה הגאון כותב דבר מבהיל, שבעשרת הדיברות, רבותיי, היה משהו מדהים במתן תורה. מה שהיה, ההר היה עגול, וכולם עמדו בעיגול מסביב. והגברים עמדו ליד, והנשים בשורה השנייה. ואנחנו, כולנו, נשמותינו, היו שם. ככתוב, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום. ולכן הגמרא מתארת שאם אדם חס ושלום לא עושה איזה דבר שחכמים אמרו, או איזה מצוות מסוימות וכדומה, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. אבל רגע, אבא שלו צדיק. לא, אבותיו פירושו נשמתיו. נשמתו לא הייתה שם. זה נשמה של ערב רב. איפה ראינו מה ערב רב? תחזור ואומר, ויער העם וידעו, ויעמדו מרחוק, מי אליה? כל מקום שכתוב העם, זה העמה, זה ערב רב. אז הם עמדו מרחוק, לא רצו לשמוע, אבל ישראל, אנחנו, עמדנו שם. וכן גם, מה שכתוב, יש סתירה. בקדר רבי אליעזר כתוב, שהם היו ערים אותה לילה. לא, סליחה, רבי אברהם בן עזרא כותב, בפרשה שלנו, שהם היו ערים כל הלילה, ולכן אנחנו ערים בליל שבועות. אבל בקדר רבי אליעזר אומר לא כך, הוא אומר, שהיו ישנים, הלכו לישון, והנה, והיא ביום השלישי, ביות הבוקר, והיא קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. מיד ויוצא משה את העם, בא משה רבנו, דחף אותם עליהם, תתביישו לכם, חתן וכלה נמצאים שם, ואתם עוד לא באתם? היופי הוא שהציבור צריכים לבוא לחתונה, לפני שהחתן והכלה באים. הקדוש ברוך הוא הגיע, הוא החתן, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. הוא עשה לנו חופה, הרים את ההר מעלינו, וקידושין, אז לנו שני לוחות הברית, זה הקידושין. אז משה רבנו הוציא אותם, אל הערב רב הלכו לישון. ישראל נשארו הערים כל הלילה, חיכו לבוקר כשלושה ימים, פרשו מהנשים, פרשו מכל העניינים. הכינו את עצמם, זה נקרא שלושת ימי הגבלה. איך היה? אז הגיעו להר סיני. מה היה שם? אז עכשיו, רגע, אמרנו, הרב סעדיה גאון כותב, לא אמרנו, סעדיה גאון כותב, שבהר סיני, עשרת הדיברות לקח 3 שעות. זאת אומרת, רבע יום, רבעון, מהשחר, עד רבע, עד זמן, סוף זמן קריאת שמע. שמעו את מה היה לשמוע אז? שמעו את כל התרי"ג מצוות. כך כותב רב סעדיה גאון. בתוך 10 הדיברות, כלול. איך? אומר דוגמה. למשל, לשמה לא תרצח? מי שחס ושלום פוגע בשנים, מבזה אותו ברבים, זה כמו שופך דמים. מי שכועס, כאילו שופך דמים. אז בלא תרצח, זה לא רק לב אחד. יש בו עוד איזה 20-30 לבים. לא תגנוב. אתה יודע כמה דברים קשורים בגניבה? יש גנב, יש גזלן, יש עושק, יש לא נותן שכר שכיר, יש לווה ולא משלם. יש כל מיני, כל הדברים שקשורים למשא ומתן שלא באמונה, בכלל לא תגנוב. וכן על זה הדרך. רבלי סוף, בכל המצוות עשה, כבד אביך ואת אמך, יש גם, והדרת בני זקן, ועוד, כבד אחיך הגדול, אחותך הגדולה, כל זה זהירות. וכן אשת אביך, אם אביו נפטר והתחתן מאישה שנייה, אז הוא צריך להיזהר בכבודה. וכן הפוך, בעל אמך ואת אמך, בעל אמך לרבות, ועוד ועוד ועוד. אז אתה רואה ים של הלכות. ולא רק זה, כל התורה של דרבנן, מה שבגמרא כתוב, והלכות, הרי לא ככה נוהגים האשכנזים, שאוכלים חלב ותנובה רחבה על הסוס, וגם חברת שטראוס, שבשבועות, טוב שלא מישהו נתן להם רעיון, כעת גם בשבת יתרו, למכור מוצרי חלב וגלידות, אוכלים, אנשים אוכלים, קונים, אחר כך זורקים באשפה, לא משנה כמה. והעוגות חלביות עושים 12 סוגים, ולא נוגעים אפילו באחד. יש לו סוכר, והוא יש לו צליאק, והוא יש לו, אני לא יודע מה, לא נוגע בכלום. אז ככה, בקיצור, איך שיהיה, היה כל המצוות, ירדו, אז אסור היה בכלים להשתמש. למה? הכלים היו בשר וחלב, היו בלי שחיטה. כל דיני השחיטה, כל דיני המליחה, הכל קיבלו בהר סיני. וזכרו את הכל. עכשיו איך עמדו בהר? עמדו מסביב. וראו את לוחות הברית, עשרת הדיברות, הם ראו אותם מכל כיוון, לא רק מזה ומזה, כמו שיש הרבה חושבים, שרק מקדימה או מאחורה, לא, מכל צד שהסתובבת, ראית את כל עשרת הדיברות, איך הם, ואיך זה? מכתב אלוקים, הקדוש ברוך הוא כתב, כתב את זה באש, אז זה היה נראה הכל, זה היה מעמד מדהים, והזוהר מה כותב על זה? כותב, תדע, שאין היום הוכחות, יש הרבה טיפשים היום, אלה המרצים, הם עמי ארצות, לא יודעים תורה, אתה תשמע אותם לפעמים, זה משגע את השכל. יושב לך, קשקש, ומפטפט, ואין שם לא ימין ולא שמאל. שום דבר תורה של איזה מישהו מוציא מהבטן שלו דברים, בכית דברים. תגיד מה כתוב בתורה. אז הוא אומר, יש לי הוכחות, שהיה הר סיני, יש לי הוכחות. אין הוכחות, שקר. הזוהר אומר, אז מה אנחנו נעשה? אומר, תדע, שבהר סיני כולנו, הנשמות שלנו היו שם, קיבלו אמונה. איך קיבלו אמונה? שם המקום היחיד שהיה הוכחות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, קרא הקדוש ברוך הוא את השמיים, ושמי השמיים, וראינו את כל השבעה הרקיעים, ואמר, תראו, שאין לי מספר שתיים, אין לי שותף, אין עוד אלוהים איתי, ותראו כל הגלגלים והמזלות, וכולם, אני נותן להם הוראות, וכל חיים שאתה מקבל, נשימה ונשימה, זה אני נותן לך נשימה, לכולם ביחד. זה משהו מדהים. ואז ראו את זה. אומרו, משם ירדה אמונה לישראל. ולכן תדע, אם ראית יהודי שיש בו אמונה, זה היה בהר סיני. אין בו אמונה, הוא לא היה בהר סיני, מה לעשות? כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. וזה עכשיו, תקבל לנו על הדעת, שאנחנו מבינים מה קרה, מה היה שם. אז עכשיו, נחזור לעניין שלנו, מה אם דרבנן, איפה דרבנן, אשר לרעיך, כמה אותיות יש שם, אשר א', ש', ר', ל', ר', ע', ח', שבע אותיות. תוריד שבע עם כתר, תרייג. אז עד אשר לרעיך, זה התרייג מצוות. אשר לרעיך שבע, מה זה השבע? שבע מצוות דרבנן. יש מחלוקת בין בעל הלכות גדולות לבין הרמב״ם. מה הם שבע מצוות דרבנן? אבל שבע מצוות דרבנן יש לנו למעלה מ-20. הרמב״ם בספר המצוות מונה אותם. לדוגמה, על נטילת ידיים. איפה כתוב בתורה? לא כתוב בתורה על נטילת ידיים. וכן על מצוות עירוב. איפה כתוב בתורה? וכן להדליק נר של שבת. לא כתוב בתורה. אתה אומר, קדשן במצוותיו וציוונו. אחר כך, לא עליכם, אבל יום ראשון, זה כתוב בספר יחזקאל, שזה אבלות מיום ראשון דאורייתא. אבל שאר השישה ימים הנוספים, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. יום טוב שני של גלויות, כותב הרמב״ם, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. וכן על זה הדרך, תחפש ותמצא המון מצוות. נר חנוכה, קריאת מגילה, אשר קדשה מזוטה וציוונו על מקרא מגילה. לא כתוב בתורה. שופר כתוב בתורה. סוכה כתוב בתורה. לולב כתוב בתורה. אבל מגילה והדלקת נר חנוכה לא כתוב בתורה. מי תיקן לנו? חכמי ישראל. מרדכי היהודי. תיקן מגילת אסתר. ואסתר אחרי זה איך קוראים לו? בחנוכה. מתתיהו. אז איפה זה כתוב בתורה? אלא, כך משה רבנו אומר, ועשית ככל אשר יורוך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין או שמאל. עכשיו, כל מצווה דרבנן, עכשיו משל רב פסק לי איזה הלכה, שאלתי אותו, זה כאילו משה רבנו כעת עמד מהר סיני, ואני מקיים את מה שהרב אמר, אמר רבי, כך כתוב בגמרא מסכת שבת, מצווה לשמוע דברי חכמים. אז הוא אומר לו, קיים מצוות עשה דאורייתא ועשית ככל אשר הרוחה, ולא תעשה מדאורייתא ולא לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. והרשש עליו השלום, בסידור שלו, הרשש המקובל, כותב שלפני שבא להדליק נר חנוכה יכוון שאני מקיים מצווה דרבנן, אבל איתם שתי מצוות מהתורה, לא תסור ועשה ככל אשר רוחה. וכן עוד מעט יבוא מגילה, עוד חודש בעזרת השם. חיים כולכם היום, אז אנחנו מקיימים לפני קריאת מגילה, הן בלילה, הן ביום, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. וכך זה בכל ההלכות, תפתח את השולחן ערוך לאור כל רוחבו. חלב, לא כתוב בתורה, כתוב בתורה, לא תבשל גדי וחלב אמו, לא כתוב לא תאכל. באו חכמים ואמרו, רגע, כתוב שלוש מקומות בתורה, לא תבשל גדי וחלב אמו, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה. כלומר, אם יש לי בשר בקר עם חלב ביחד, אסור לי למכור אותו לגוי ולנהנות מהכסף שלו. עוף זה דרבנן. למה? אין לו חלב. ככה גמרא וחולין אומרת. יצא עוף שאין לו חלב. כתוב למשל גדים וחלב אמו. וכן אז זה הדרך. אבל מצוות דרבנן, והקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד אם חלילה עוברים על דברי החכמים. ככה זה הוא אומר. שאם, איפה ראינו? אומר, בוא תראה. ירבעם בן נבט. חטא והחטא את ישראל. תדע לך, זה הכי משוגע מי שהיה פעם בגדולה, או שחשב לעלות לגדולה ולא עולה. זה הכי מסוכן בעולם. ירבעם בן נבט היה גאון אדיר. 103 הלכות ופירושים על כל פסוק ופסוק מהתורה. בסוף הלך עבוד עבודה זרה. והעביד את כל ישראל, כל השומרון בגללו עד היום 10 השבטים, אנחנו לא רואים אותם. ואנחנו מתפללים עד היום על משיח בן יוסף שלא ימות בגללו, כי הוא היה צריך להיות משיח בן יוסף. בא היצר הרע, שגע אותו. אז הוא ירבעם בן נבט, חטא והחטא את ישראל. הגמרא אומרת, הנה בוא תראה. לא הענש אותו הקדוש ברוך הוא, השאיר אותו. למה? הוא היה טוב עם הציבור, דאג להם לתחבורה, דאג להם לכלכלה, דאג להם לביטחון, דאג להם לכל מה שהם צריכים. אוקיי. אבל פתאום מה כתוב שם? תראה בנביא, תקרא. בא עידו הנביא. שמעת על עידו? היום אנשים אוהבות לקרוא שם עידו. זה שם מודרני. Yeah. זה עידו הנביא. עמד וצעק רשע. הוא עוד מחלל שבת, הוא עובד עבודה זרה, הוא מקריב קורבנות לעבודה זרה. שמע את זה רבן בן נבט, מה? זה מורד במלכות? הרים את ידו, אמר, תפסו את האיש הזה. רק ותפסו, מה כתוב בפסוק? ותיבש ידו. לא יכול להחזיר את היד, נשארה היד שלו ככה. אומר אז רבי שמעון בר יוחאי, מה קורה פה? רגע, אני לא מבין. הוא עובד עבודה זרה כל הזמן, זאת אומרת, הוא לא מייבש לו את הידיים, ולא את העיניים, ולא את האוזניים. ופתאום, הדאושית ידי לכובד, עידו נביאה, מיד, בטיבש ידו. מכאן תראה, שחכמים זה יותר מסוכן מהתורה. הקדוש ברוך הוא מגיב מיד. ואיפה ראינו? המהר"ל עליו השלום אומר, בוא תראה. נטילת ידיים של לפני האוכל. אנחנו נוטלים. זה גם מצוות דרבנן. עכשיו, כדי שאמרו אותה וציוונו על נטילת ידיים, איפה ציווה אותנו? שולחן ערוך, הגמרא. בתורה זה לא כתוב צריך לטול ידיים לפני זה. לכן הקראים ממח שמם, הם כופרים בתורה. צדוק וביתוס, זה בזמן צדוק וביתוס, אותו דבר. אז זה נטילת ידיים. אחר כך יש לנו מים אחרונים, חובה, לפני ברכת המזון, צריך לרחוץ את קצות האצבעות, יש 3 טעמים. אם משום הזוהמה, אם משום מלח סדומית, אם משום מתת חלקו של השטן שיסתלק מעלינו, ונוכל לברך ברכת המזון. אז זה, מה כתוב בגמרא במסכת ברכות? שזה היה בזמן הרומאים, הם גזרו על ישראל, לא לאכול כשר, ולא ליטול ידיים. היה יהודי אחד מסכן, בא מעיר אחרת, ובא לעיר השנייה, נגיד הנסע מתל אביב להרצליה, בא להרצליה, חיפש איפה יש מסעדה, אמרו לו, הנה פה יש מסעדה של יהודי, אוכל, מבשל אוכל כשר, כבשים, צון, בקר, נכנס לשם. נכנס לשם, ולא נתן לידיים. יושב על השולחן, שמו לו לחם, הוא בעל הבית ראה שהוא לא נתן לידיים, הביא לו אוכל, אכל בשר חזיר אחד. חבר שלו, ביתו, היה לו שולחן משלו, כל אחד היה לו שולחן פרטי. הוא נתן ידיים, ניגש איתו לידיים, זה ראה שהוא נתן לידיים, ידע שהוא יהודי. הביא לו בשר כשר חלק למהדרין. סיימו לאכול, אז הוא אמר לו, תדע, נתתי לך בשר הכי כשר, כבש ששוחטתי אותו היום. היה חלק למהדרין מן המהדרין. כן? אמר לו, תודה, והוא בשר חזיר. למה הבאת לו בשר? אבל ראיתי שלא נתת לידיים. אז מה אומרת הגמרא? מים ראשונים האכילו דבר אחר. דבר אחר פירושו, חזיר, עם מחשמו וזכרו. זה פוטין, הוא הבן של החזיר. כן, אז ככה היה. ואילו מים האחרונים הרגו את הנפש. מה היה במים האחרונים? הגמרא מספרת שהיה איש אחד שבא ביום שישי, ואת המעשה הזה בכמה אופנים, כמה מקרים היה כאלה. אבל זה המקרה הזה שהגמרא מביאה במסכת ברכות, הוא הלך האיש הזה, הגיע לאיזה עיר, גם כן הגיע אורח, והתארח באיזה מקום. התארח באיזה מקום, עכשיו יש לו צרור כסף איתו, שהוא צריך לקנות סחורה ביום ראשון, מה יעשה? איפה ישים את הכסף? הלך לבעל הבית, אמר לו, בבקשה תשמור לי, יש לי פה כסף, לא, גם לא שלי, יש פקדונות וכל מיני אנשים בקומיסיון נתנו לי. מה קרה? ליל פסח?
קשי אמר לי, זוג לרב.
אז, בקיצור, הוא הלך, נתן לו את הכסף, אמר לו בסדר. לקח את זה, שם את זה אצלו, שם את זה אצלו. יש את המעשה הזה גם באופן אחר, במדרש. אז זה בפני עצמו, זה בפני עצמו. שם את זה, בא במוצאי שבת, אמר לו, תן לי כסף, אני רוצה ללכת. המעשה זה לא היה מוצאי שבת, מוצאי שבת הוא לן שם, ביום ראשון בבוקר, אמר לו, תודה רבה, קח כמה מגיע לך, נתן לו איזה מתנה, תן לי הכסף, אמר לו, חלמה הטבח הזה, אתה ראית חלום טוב, חלום שלום. וזה, סימן שתהיה עשיר. ולא מה, אמר לו, לא אדם, לא היו דברים מעולם, לא נתת לי כסף. אמר, נתתי לך כסף, צריך לצעוק. תשמע, עוד צעקה אחת, אני אביא לך משטרה פה. אתה פולש, זה. אתה פולש, איך אומרים שם, יש חוק של השגת גבול. השגת גבול פלילית. דרבנק. טוב, השגת גבול פלילית? נאון. אמר, לא, טוב. זה הלך בדרך, היה בוכה. פגש אותו אליהו הנביא. אמר לו, מה יש לך? למה אתה פוחי? אמר כך וכך. אמר, לך, תגיד לו, תראה, הוא יצא כעת לשוק, יש לו על השפם שלו עדשה, אכלו עדשים היום בבוקר, עד הבוקר אכל עדשים. אז זה ארוחת בוקר שלו, ולא עשה מים אחרונים, לא ניקה את השפם, ואז יש כאלה טיפשים היום, אומר, אסור מים אחרונים לעשות ככה. טופשים, מה פתאום? זה גמרא מפורשת. מה הבעיה? מים אחרונים, כל העניין של הרוח רעה, אם זה נופל על הרצפה. אסור לשפוך על הרצפה מים אחרונים, אלא לתוך קרי או לתוך מפית. אבל להעביר על זה, כך נוהגים. אחרי שרוחץ את הידיים, האצבעות רטובות מנקה, שלא יהיה לו השפתיים, או אחת ביצה קשה, לפעמים נדבק לו שם, אני יודע מה, כל מיני. לפעמים גם אצל הזקנים, השם מרחם, קורה כל מיני, פחות ערניים, פחות שמים לב. אז צריך נקות. אז הוא אמר לו, הנה, הלך לבית שלו, שהוא לא היה, הייתה אשתו. אמר לבעלך, אמר לי, תביא לי את השקית של הכסף של יום שישי. אמר לו, מה? הוא לא, באיזה רשות? אמר לה, בסימן שהיום בישלתם עדשים. בסדר, כי לא כל יום יש עדשים, יום אחד יש ביצים קשות, יום אחד יש פיצות, יום אחד אין כלום, יום אחד יש מרור, היא נותנת לו צ'פחות. אז נתנה לו את הכסף. חזר הזה. בא בצהריים, מה לילה תביא את הכסף, בואי נחגוג. איזה כסף, משוגע. בואי נלך לניצה, לנפולי, נלך אמסטרדם, לך טייל. מונטיבידאו, למפלי הניאגרה, לג'הנם רוצה ללכת. אמר לו משוגע, אתה עוד הולך לספר לאנשים מה אני בישלתי היום? אתה עושה לי בהדלה? אמר לה מה? אמר, הוא בא האיש ואמר בסימן זה וזה. ככה? לקח סכין, חתך לה את הראש במקום. הרג אותה. הרג אותה והלך לעזאזל. אז הנה, מים אחרונים? הרגו את הנפש. מים אחרונים? דרבנן. מים ראשונים, זה לא דאורייתא, אבל עיקרם מהתורה. למה? למה אנחנו נותנים ידיים היום? הנה יבוא המשיח. עכשיו יבוא המשיח. יבוא המשיח, צריך לאכול הכל בטהרה. שלא ניגע בשרץ, או ניגע בנידה. לא יהיה נידה כבר. בטל הטומאה מהעולם. אבל צריך לרחוץ ידיים. שהידיים יהיו נקיות, ולא נאכל אפילו אוכל, אפילו פרי, אפילו פיסטוק. פרי יבש. לא נאכל בלי רחיצת ידיים. אז זה עיקרון בתאורייתא, כי צריך לאכול בטהרה. אז שמה שזה עיקרון מהתורה, אומר המהר"ל, מה היה שם, הכילו דבר אחר. אבל מה עם האחרונים? זה דרבנן, תראה כמה חמור. וכאן אדם ילמד שלא לזלזל, לפעמים אומרים, זה דרבנן, זה עבד, זה מותר. זה, אנחנו מצרפים כשיש איזה ספק, כמו ספיקה דרבנן לכולה, או יש איזה, זה מה שכתוב בהלכה. אבל לא אדם מדעתו ימציא כל מיני קולות ועניינים. לכן, גם היום, החכמים שיש לנו היום, חייבים לשמוע בקולם. מי שלא שומע בקולם, מורד בהם. עכשיו, מה יש היום? אופנה חדשה. כל אחד אומר, אני יש לי את הרב שלי. והוא למד להגיד סיסמה, נהרה, נהרה, ופשטה. יש בגמרא, יש מקומות, יש מנהגים כאלה. למשל, הפטרה. בהפטרה זה באמת לפי מנהגים. אתה רואה, יש הפטרה של האשכנזים, ויש הפטרה של הספרדים. בזה אני אומר, נהרה, נהרה, כלומר, כל אחד יש לו נהר שמשם הוא שותה מים. כל אחד יש לו רב שהוא מלמד אותו תורה. יש האשכנזים ויש הספרדים. אבל שעכשיו נבוא ונעשה מהתורה קרעים קרעים, וכל אחד יבנה לו במה ויעשה לו הלכות משלו, חס ושלום. לכן יעזור לנו הקדוש ברוך הוא, שנקיים את התורה, הם מצוות דאורייתא, הם מצוות דרבנן, ונזכה, ותדעו עוד דבר אחד רבותיי, שהזוהר אומר, כשיבוא המשיח, יבוא משה רבנו, ויבוא איתו הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בעצמו, יגיד לנו מחדש את מתן תורה, אותה מתן תורה, נשמע מהקדוש ברוך הוא, ואת כל, השבוע הבא אין פה שיעור. אז כל ההלכות, וכל מה שנשמע מהקדוש ברוך הוא, לא נשכח לעולם. אז תזכו, יש שיעור? לא, אבל המשיח יבוא. יבוא המשיח, אנחנו באיראן. תשים לאיראן, כולנו יחד. אז תזכו לחיים טובים ומאושרים, יהי רצון.